אנחנו באמת הסעיף הזה טעון הסבר. אנחנו בסעיף ו. הערת מעשה וראשית ומעשה מרכבה, כך קרא לרב הנזיר לפרק הזה. יש כאן באמת מבט מיוחד שמרן הרב. כשהחקירה המדעית הולכת ומוצאת דיוקים מכוונים בתוך העלילות כולן של התוהו והבוהו, שכל התנועות שהובות ושהתהוו בעולמים לפני יצירתם הגמורה כל כך מתאימות הן למטרת הבניין הגמור בשכלולו. מה שהרב מתכוון כאן זה קודם כל למה שהמדע בכל חוכמת הפיזיקה יוצר חוקיות מתרחבת והולכת לכל המערכות שישנם בטבע, והכל אמור להיות מתבקש להיות מוסבר על פי עקרונות אחידים, עקרונות שמסבירים את כל הפרטנות, ולא מוצאים פתאום את הטבע מלא בבריאות שונות ומשונות ושאין ביניהם קשר, אלא המדע הולך ותופס שהכל בנוי מערכות שהולכות ומתקשרות זו בזו. אנחנו יודעים היום שיש יחסי גומלין בסביבה טבעית בין הצומח לבין בעלי החיים שישנם באותה סביבה. זה לא רק שבצומח יוצר תנאים לבעלי החיים, לפעמים זה גם הפוך. יש פה בעצם גם, יש איזונים חוזרים בין מערכות שונות, נתיב הקרקע כידוע, והכל הכל נלמד ונחקר, ולא רק זה, למדע, וחוץ מהפיזיקה וחוקיו, המדע והכימיה וכל כל מה שקשור לידיעת העומק של כל מה שתמון בטבע הבריאה, יש גם מהלך שחוקר אחורה לנסות לראות איך הדברים השתלשלו מן המקור. נכון, זה מה שהרב אומר, תוך כל העלילות כולן של הטוב והבואו, כן, המדע מתיימר לומר שהוא רואה, יש תורת ההתפתחות, שבעצם הכל התחיל מדבר מסוים, העולם התפתח עד המציאות שלנו. הרב לא נותן כאן גושפנקה לתורת ההתפתחות. יש אז בשום אופן, אבל יש אזכור לזה בחלק ב', בסוף חלק ב', יש בשינויים העיקריים במחשבה החדשה. ככה נקרא הפרק הזה, ואחד מהשינויים זה המחשבה ההתפתחותית, שרואה את הדברים כתהליכים, שכל מה שקשור נמצא במציאות, ובתהליך הולך ובונה ומשתכלל. אז העיקרון, הרב אוחז את הכיווני חשיבה האלה שיש להם יסוד אמיתי בעומק, לא שבא ואומר שההשערה המדעית הזאת, שזה צמח מזה וזה התפתח מזה, זה אכן נכון. יש כמובן, אנחנו יודעים שהרבה מהדברים האלה כבר בעצמם נסתרו על ידי המדענים בעצמם שהמציאו את זה, בתחילה זה יצא בחצוצרה גדולה, אחר כך כבר הרבה נסתר והרבה כבר לא אומרים היום וכדומה. אבל העיקרון הוא החתירה האנושית למצוא את השורש לכל דבר ואת החוקיות המסבירה את כל המציאות, היא דבר חשוב מאוד ששייך לחשיבה החדשה המודרנית. הרב כותב שם באותו פרק, שינויים במחשבה החדשה, הרב מדבר שם, שני השינויים הראשונים שהוא אומר זה מה המחשבה החברתית והמחשבה הקוסמולוגית. זאת אומרת, האנושות יותר ויותר קולטת שכל חברות בני האדם הם מה שבעבר, כל חברה אנושית התפתחה באופן שאדם ידע רק מהמקום שלו ולא ידע משאר העולם. היום כל מקום יודע מכל העולם, ותופסים שה רוח בני האדם אחת היא, יש בה צדדים וגוונים, והכל בעצם יוצק ומשכלל ביחד, התפיסה המחברת את כל הסוגים השונים. התפיסה הקוסמולוגית זה גם להבין את, כמו שאמרנו קודם, החוקיות האחת שבכל תחומי הטבע, היום גם כל הגלקסיות והכל. זה שייך לחשיבה מתקדמת שהחברה האנושית מטפסת, חברה המודרנית. הרב אומר, זה נותן לנו כלים, עוד אפילו דוחף אותנו ומכריח אותנו, להיכנס גם לעומק שבדברים. כאשר אני שוב קורא את המשפט, שהחקירה המדעית הולכת ומוצא דיוקים מכוונים תוך העלילות כולן של התוהו והבוהו, כן, האב מכנה כאן כל מה שקדם לסדר שאנחנו מכירים, שכל התנועות שאוהבות ושהתהוו בעולמים לפני יצירתם הגמורה, כל כך מתאימות הן למטרת הבניין הגמור בשכלולו, הולכת בזה חוכמת מעשה בראשית להיות יותר ויותר חוכמה גלויה שנדרשת ברבים, שנותנת מחייה לרוחות רבים. מה הרב מתכוון כאן חוכמת מעשה בראשית? אנחנו מכירים את המשנה בתחילת פרק שני בחגיגה, אין דורשין בעריות בשלושה, ולא במעשה בראשית בשניים, ולא במרכבה, מעשה מרכבה ביחיד, אלא אם כן חכם ומבין מדעתו. יש הגבלה ללמד את הדברים העמוקים האלה. מעשה עריות זה עניין אחר, זה משום חומרתם, משום שמה ייקשלו ולא ילמדו כמו שצריך. זה לא בא מצד העומק הסודי. אבל מעשה בראשית ומעשה מרכבה, ברור שהטעם הוא בגלל שמדובר בנסתרות, וכל הפרק הזה מזכיר כל מיני, מי שנכנס, נכנסו לפרדס, וכל כל מה שיש, כן, המשהו מן המשהו שיש בשס על חכמי ישראל הגדולים שעסקו בנסתרות. וברור שמחמת שהדברים האלה ראויים לנסתר, והם לא ראויים לכל אדם, אז הם נדרשים רק ליחידי סגולה באופנים האלה, שיותח שהלימודים הללו הם ישתמרו ויעשו את תועלתם למי שראוי לכך. אבל זה היה תמיד יחידים ותמיד היה נשמר בסוד. אבל היום הרב אומר, הולכת בזה חוכמת מעשה בראשית להיות יותר ויותר חוכמה גלויה. שנדרש ברבים. זאת אומרת, בעצם לראות במילים שלנו איך הבריאה כולה השתלשלה ובאה מן האחד האלוקי, מהמקור האלוקי. לא איך זה נעשה באופן טכני, כמו שהמדע מחפש אולי, כן, לא מחפש את הקדוש ברוך הוא לצערנו, אבל מחפש שורש טכני, פיזיקלי וכדומה. אז בהבנה הרוחנית צריך להבין את השורש הרוחני, כמו שהראשונים כבר עסקו בזה, איך בא, כשון המהר"ל, איך בא הריבוי מן האחד, קדוש ברוך הוא אחד, אחדותי, איך כל, וכל הבריאה כולה היא להפך, היא מגוונת והיא חסרה והיא לא כל כך, היא לא כל כך שייכת מהותית לריבונו של עולם. איך בא, איך זה מיוחס, איך ריבונו של עולם, מה המציא את כל זה, מה זה, לשם מה זה קיים, כן? אז סדר ההשתלשלות של כל מעשה בראשית, איך הכל בא מהקדוש ברוך הוא, זה שייך לסדרי תורה, יש השתלשלות של עולמות וצמצום ופרצופים, כל מה שנמצא בספרות הנסתר. זה הרב אומר, מתחיל להיות יותר מתאים. שימו לב, הרב ידבר גם על זה וגם על מה שיבוא יחד עם זה, שנקרא מעשה מרכבה. מעשה מרכבה זה הצד האחר. זה בראשית, זה איך המציאות השתלשלה ובאה ובעצם ירדה בהקדוש ברוך הוא, ונהייתה המציאות שאנחנו מכירים היום. ומעשה מרכבה זה איך המציאות צריכה להתעלות, איך המציאות נמצאת בעצם בתהליך שהתעלות בלתי פוסקת אל הקדוש ברוך הוא. איך כל הרוחניות שבעולם הולכת ומצטרפת, כל מעשה רוחני שכל יחיד עושה, מצטרפת לכל התוכן הרוחני שלו עצמו. והיא מצטרפת לתוכן הכללי של כל הדור, וכל דור בונה על קודמו. וככה כל המציאות בעצם נמצאת באיזה תהליך עלייה מתמיד של קומה אחרי קומה רוחני, עד שהעולם יגיע לפסגת עילויו. ובתהליך ההתעלות הזה, כמו שאמרתי, כל ישראל שווים, בעולם הקבלה אפילו יש כוונות אחרות לכל תפילה. וכל יום ויום, כל תפילה, יש לה סוג אחר של כוונות, וממילא יש במשקל רוחני אולי שונה, ממילא כל סדר אותו יום איננו דומה לקודמו, וכל כמו שכל אדם לא דומה לקודמו, כל אדם יש לו את השליחות שלו ואת התרומה הרוחנית שלו. וההסתכלות העמוקה, אז פתאום כל העולם נראה כל כך מחובר ומשותף למהלך איתן, שכמו שהוא מרגיש וחי את המקור האלוקי של כל כולו, שבעצם הכל, זה שאתה עונה על ההשתלשלות הזאת, זה לא שאתה פתרת איך היסטורית זה קרה, אלא זה הרבה יותר מזה. זה אומר שאם באמת העולם נמצא כל הזמן בסדר כזה, שהכל כל הזמן כאין לבושי דמלכה, וכל המציאות כולה היא בעצם מעטפות והגשמות של ריבונו של עולם, שהוא בעצם שוכן בכל ונמצא כל הזמן בכל, והכל מחובר לריבונו של עולם בקשר רוחני שצריך כמובן להבין אותו. ככה גם המציאות בנויה כל הזמן בסדר מאחד של בניין רוחני. זה נותן משמעות, אין שום דבר שהוא זנוח, מיותר, מה ייעודו, מה תפקידו. כל דבר הוא איבר במערכה כללית, הוא אפילו במובנים מסוימים, איבר שהנשמה תלויה בו, במובנים מסוימים, כן, יש מדרגות, מדרגות בחשיבות ומרכזיות של כל אדם. אבל זה נותן מקום של ערך, מקום של משמעות, והאנושות מחפשת את המשמעות הזאת. החיפוש הזה נמצא קודם כל במישור ההכרתי. יש בהרבה מקומות הרב כותב על הצורך בכתיבה של חיבורי אמונה, בהסברות של אמונה. מה שהרב כותב פה זה לא סתם הדבר הפשוט, שבואו כולם יתחילו ללמוד זוהר וכתבי הארי. הרב מתכוון בעיקר למה שהוא עשה. לסדר את ההסברה הגלויה ששייכת לחוכמה הפנימית, באופן שזה יכול לתת מטען רוחני, אורגני. כל ספרי הרב זצ"ל בעצם הסתכלות אורגנית על הכל. כמו שיש הסתכלות אורגנית באורות התשובה, הכל מחובר למהלך אחד, תשובה עולמית ותשובה של כל יחיד. וככה גם באורות התורה הרב מסתכל על חשיבות כל סוגיה ועל החשיבות של כל פרטי תורה עם כללותיה, הכל מחובר, הכל אמת אחת, שזה בלא זה, זה לא ציור נכון של האמירה האלוקית השלמה בכל זה. וככה גם משמעות החיים בתוכנם והתעלותם, הרב כותב כל הזמן בסגנון זה של בניין רוחני אחד גדול שמעלה את כל המציאות, וזה מה שנמצא בכל ספריו של הרב. והכל יונק כמובן מהבנייה הרוחנית הפנימית. אז כמובן בכתבי הרב זצ"ל יש אין סוף מה שאפשר עוד להעמיק ולחקור וללמוד, ואנחנו כולנו קוראים לזה. יש מקומות שהרב מדבר על הצורך בכתיבת אמונה, לא מצד החשבון שפה. פה זה מצד מה שהדעה שבני האדם דורשת את זה. בלי זה הכל נראה לא מוסבר, מקרי, לא אמיתי, לא תשכנע אותנו שפה צריך לעשות את המצווה הזאת, כי שם יש חיסרון כזה או יתרון כזה, ופה משהו אחר, והכל תלוש והכל לא מחובר. הכל כן מחובר, הכל כן נתפס בהיגיון אחד גדול, שצריך ללמוד אותו. אז דווקא זה מאוד מאוד חשוב. אנחנו, זה הסברה אחת. יש מקומות שהרב מדבר יותר על הצורך בהסברה הזאת, מצד מה שההתעצמות, הכפירה שהיא באה, גם מתפיסות מתקדמות שקשורות לפה, וגם מהתעוררות חיים של כוחות בעם ישראל. עם ישראל תובע את הצד הטבעי, ותובע כל מיני צדדים שבחוץ לארץ אולי פחות התעוררו אצל בני אדם. אם אין לזה מחייב, שוב פעם, הסברות גדולות, הסברות שלמות, הסברות חיות, וכן הרב מסביר בעוד מקומות. אבל זה הכל מצטרף לאותה תמונה. זה מה שהרב זצ"ל רוצה לומר פה. ברור שכמו שדיברנו בשיעור שעבר, אפשר להגיע לקומות יותר גבוהות, מי שברחי, להיכנס לפנימיות, ביתו בזמנו, אצל כל אחד מתי שזה שייך, ולהגיע פה גם מאוד קומות עוד יותר עמוקות. אבל הרב זצ"ל כן אומר, הרב כן מעדיף, לא שאנשים יתחילו לתרגם, ולדקלם ספירות ואותיות ובחינות וזה, ומה יהיה חסר? יהיה חסר ההבנה, החיה, ההגיונית של כל הדברים האלה. כי זה בדיוק מה שהדור צריך, את ההיגיון, את האחידות, את האורגניות. אז אם אתה יכול לשכלל את הכלים, את המידע שלך, וכל זה ייכנס לך, יכולים להיות כל מיני שלבים, יכול להיות שאתה קודם קונה הרבה ידע בספרי הקבלה, ואחר כך הנפש הזכה צריכה להתאמץ גם את הידע הזה, לנסות לתרגם ולהסביר בכלים שהמרן הרב מסביר.
הרב הוא עצמו של הגיע לתפיסות האלה, זה בדיוק מה שהוא עשה, הוא למד את הקבלה, לספירות והכל, לא ש... אתה שואל לך... איך אדם שלומד הפוך, לא מגיע, אם הוא לא מגיע לזה, אם הוא לא לומד שהרוג עשה את זה, כזה מה מבין? אתה יכול להבין את זה בצורה חיצונית, הוא לא להבין את כל העיקר. הוא שוגר את העיקר, אבל זה לא.
הרב זצל...
אפשר לחלק מן הדברים, מה שאני שואלתי.
הרב זצל זכה והגיע בין השאר בגלל שהיה לו כישרון שאין לכל אחד, ואפשר לומר שלא היה אולי בדורו כמותו, וגם שהרב זצל היה שלם בכל חלקי התורה, והרב זצל היה בעל נשמה גדולה מיוחדת במינה, והרב זצל התוודע אפילו לספרות פילוסופית, שתכף הרב בפסקה הבאה ישלול מאוד את המרחק, את הקשר בינה לבין הקבלה, אבל היא נתנה לו כן כלי הפשטה, שעזרו לו לבנות את, את ההסברה המופשטת יותר שלו, שהיא שוב פעם ייחודית לו, ולא, הרב זצ"ל לא קורא לכל אחד, נכון? למרות שאין את ההבחנה הזאת, שאני אומר לכם, זה לא כתוב פה ממש, למרות שבאגרות ופה ושם משמע קצת, שהרב לא מתכוון לזה, אפילו הרב אפילו לפעמים קצת מאיר על זה, על מקובלים, כמו שראינו קצת בפעם שעברה, מקובלים כאלה שהנשמה של הפנימיות לא קשורה אליהם, שיש כאלה, לומדי קבלה מצויים, אנחנו יודעים שיש יחידים גדולים, עוד יש גדולי ענקי הקבלה שהם חיו, גם היו גדולים, אז הם חיו, זה בסדר. אז שוב שאלה, אני אומר את זה בשביל קטנים כמונו. שלא, פה קראנו אחרי את הסעיף הזה, ישר נסגור את כל הספרים, תחיל ללמוד. אני לא בטוח שזה מה שהרב מתכוון. כן, בסדר, צריך הכל ללמוד, צריך ללמוד תניה, צריך ללמוד נפש החיים, צריך ללמוד, כן, צריך ללמוד. וזהו, כל זה מסייעים לבנות את ה...
הוא לא מתכוון פה ללמוד כתבי אריזה?
מה הוא?
הוא לא מתכוון שצריך ללמוד כתבי אריזה?
כן, אבל השאלה היא במקום כתבי הרב, במקום כתבי הרב.
גם, בנוסף. כי זה לא מה שהרב ציודה חינך, כאילו, הוא לא אמר...
קודם כל, הרב זצ"ל, הרב ציודה חינך, כן, את הדרגתיות, גם זה נמצא בכתבי הרב פה ושם, הדרגתיות. ראינו פעם שעברה, לא יודע אם היית בשיעור, אז ראינו מאורות התורה, הרב כותב פרק י' מתי לומדים קבלה, מי שייך ללמוד קבלה. אז יש שם הגבלות משמעותיות. אז כבר הרב זצ"ל בעצמו אומר ש... פה הרב אומר זה צורך הדור. אבל איך הלומד פלוני אלמוני, כמו שבאורות התורה יש פרקים שעוסקים, מה זה התורה ומה זה... אחרי זה יש פרקים שיותר עוסקים, אתה פלוני הלומד, איך תתחיל, איך תתקדם, וגם זה... מי שקורא רואה שזה גדולי עולם ולא ככה כל אחד, אז טוב, אז ברור שזה זה צורך, והרב דיבר קודם כל על ענקים, על הרב חרל"פ, והרב הרבנים שהיו אז, שהיו גדולים. אני לא יודע בדיוק על פלוני אלמוני, אבל שהיה שמח אם היו יותר מתמסרים לזה. הרב פרנק וכל החבורה שהרב הכיר, שהיו גדולי עולם בכל התורה. אני לא יודע, לא כל אדם שייך לבוא אליו בתביעה, למה לא תהיה ענק בקבולה, יש מי ששייך לזה, יש מי שלא שייך לזה, אני לא הכרתי אותם, אנחנו גם לא בריא אחי, בכלל לומר משהו עליהם, אבל הרב מזמין אותם, קודם כל את גדולי הדור, ואז כולם, ואחר כך בסדר, אז כבר...
אי אפשר להבין את מעשה מרכבה כמו שצריך, מי אפשר להבין את מעשה בראשית קודם.
למה? הרב כתב את זה ככה, אבל נכון, נכון, נגיד, בסדר, אבל זה לא מחויב, זה לא תלוי. הרב אומר שכן, שיש פה סדר כזה. אני צריך להתקדם קצת. כן. נכון, מה רצית להגיד בזה? בסדר.
לא, סתם, רציתי עוד
מבטיח. ופי ערך ההכשר, דרך אגב, מעשה בראשית כבר הרב כותב בעולת ראייה למעשה בראשית. הרב אומר, ברוך שאמר והיה העולם, לפי נוסח אשכנז זה הולך ככה, ברוך שאמר והיה העולם, ברוך הוא, ברוך הוא עושה בראשית, ברוך אומר ועושה ברוך הוא זה. זאת אומרת, הרב אומר, בכוונה, כתוב קודם ברוך הוא, אחר כך ברוך עושה ועשה בראשית. ברוך הוא אצל הרב, זה מדבר על מדרגה נעלמה. אמר והיה העולם, אתה כאילו רואה וזה, אבל ברוך הוא, אתה מבין שאתה מברך את הקדוש ברוך הוא על משהו מעבר למה שאתה מסוגל לראות, ואז אתה יכול להגיד, ברוך עושה מעשה בראשית, כי גם מעשה בראשית, הם כל כך גדלו, והם כל כך, הם כל כך מרובים, כל כך עמוקים. במקום אחר, שם הגדולה והגבורה, הרב מסביר לך, שם הגדולה, זה מעשה בראשית, הרב אומר, יש מה רבו מעשה השם, ויש מעשה השם, יש מה גדלו. מה רבו? זה מיליוני הפרטים, בכל אחד ואחד עם ה... עם תנאי החיים והכל, אבל מה גדלו זה לראות שוב המבט המאחד את הכל, לראות את החוכמה הענקית של רבונו של עולם שסוקר את הכל ומכיל את הכל והכל הרי זה אמת אחת, זה אמירה אחת. איזה מין גודל זה? יותר מזה הרב אומר, כל מעשה בראשית זה כמו אדם אחד חי, זה כמו הגשמיות, הגשמיות של ההוויה המדברת. דרך מי מדברת? דרך האדם, דרך ישראל. ומי זה ההוויה? זה כל המציאות. אנחנו שופר של כל המציאות, נכון? אנחנו הדוברים של כל המציאות. אז זה אומר גם שכל המציאות היא חלק מאיתנו. זאת אומרת, התפיסות הללו זה שייך כבר לגודל. אבל זה עוד במבט של ניגלה. אנחנו אומר פה את הפנימיות. לפי ערך ההכשר הזה שהעולם מתקשר לצפונותיה של חוכמת היצירה המעשית, הולכים לעומתו, הרעיונות של חוכמת היצירה הרוחנית, שזה נקרא מעשה בראשית, חוכמת היצירה הרוחנית, מתגבלים עם החיים והמציאות. והאמיתיות האלוקיות, שבחותם האמת העליונה, שהיא תמיד מאוזם של חכמי עולם אמיתיים, כן, בעלי הנסתר, ושהיא אורם של ישראל בכללות, כלל ישראל כולו שייך לחוכמת האמת, זה חותם האמת העליונה של כל חוכמת התורה. החפץ תמיד שהאמת העליונה המוחלטת תהיה מנצחת בעולם, ופועלת על כל הליכות החיים כולם בגבורתה, שהאמת הזאת היא באמת תנצח את העולם, מה זה אומר? שהיא תתווה את הדרך, שהיא תוביל את העולם אל הנצח שבו, שהיא תקרא את העולם אל עומק חייו ומשמעותו, כן? הולכות הן ונעשות את דברים שהם שווים לכל נפש. עד שאי אפשר עוד להסביר גם אמונה פשוטה לאנשים בינוניים, כי אם על פי הרחבת הצעת רזה עליון שהם עומדים ברומו של עולם. אז זה באמת מה שהרב ציודה כבר אמר. אתה הולך היום לציבור חילוני משכיל, שרוצה מאוד להקשיב לאמונה של הדברים, להיגיון של הדברים, לאחדות של הדברים, למשמעות של הדברים. אז אתה, אפילו שהם לא גאוני עולם או גאוני מדע או תמיד חכמים גדולים או בעלי נשמות ענקיות או משהו, אז הרבה פעמים, בלי שאתה מסביר, כן, תורתו של מרן הרב וכדומה, אתה לא יכול להסביר, משום שהסברה המיוחדת של מרן הרב היא בעצם לקוחה ממעיינות הפנים. זה לא אומר שאנשים האלה, כל אלה הם אנשים בינונים. זה לא אומר שהם בריא אחי בעצמם. זה מה ששאל, לקחת את תכני הנסתר, והם ישבו על כתבי הרי, והם יגיעו לכתוב אורות. זה לא, זה אנשים בינונים לא יגיעו. אבל אחרי שמישהו עשה את העבודה הזאת, אז הוא יכול להסביר להם, והרב זצ"ל קורא את גדולי ישראל לעשות את העבודה הזאת.
אבל כן. מה זה אומר? אז הרב אומר כל הזמן, הסברה אחדותית. כאילו, סתם, אני עכשיו לוקח מצוות תפילין. תמיד אני, בהסברה צריכה להיות הסברה שאיך התפילין הוא כחלק מכלל המצוות.
כל מצווה היא בשם כל, בשם תרי"ג מצוות התלויים, בשם השם חוד כבוד שבריך הוא שכינתי, אתה עושה אותה. זאת אומרת, אתה מבין את המקום שלה בתוך המכלול הרוחני הכללי. כן, מה פתאום זה בא, הדבר הזה? מה זה נותן? איך זה משתלב בתוך המערך כולו? מה אנחנו עושים כשאנחנו באים לשבת? מה אנחנו עושים כשאנחנו באים לסוכה? מה זה נותן במכלול החיים של השנה כולה? מה זה מאיר לנו את כל החיים? אנשים מאוד משתוקים לשמוע את זה. יש הסברה אחרת, שהיום גם היא הולכת, אבל זה באמת לא בא מהמקור של ההסברה של אנשים המשכילים. יש כאלה שמחפשים איפה יש קדושה, בתוך שהחיים כולם טמאים, בזה יש קדושה, תנשק את זה. זה גם מרומם אנשים מסוימים, בעיקר גם את זה העולם צריך.
מה התפילין משפיע על הנפש, הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הקשר בין המחשבה למעשה, והדברים האלה. זה גם לכאורה...
כן, אז זה הסברה פרטית, אבל אז כבר לא תוכל לתת הסבר לכל מיני מערכות חיים אחרות, לא תוכל להסביר את עם ישראל בגאולתו, לא תוכל להסביר את התהליכים העולמיים, המלחמות, מה תגיד, כל זה הבל הבלים, ותצמצם מאוד את החיים, תגיד, אז יכול להיות שיהיה לך הסברות אחרות גם כן. למרות שגם שם מחפשים הסברות, אתה רואה שגם הסברות אחרות, בחסידות ובמה שהולכות במקומות שלא מבתי מדרשנו, הם מחפשים את ההיגיון והמשמעות בכל דבר. כן. טוב. ופתחי השערים של מעשה בראשית הם הגורמים עצמיים לפתיחת שערי מעשה מרכבה, שהיא ההנהרה העליונה המסגלת את החושים, את הרצונות, את ההכרות ואת ההרגשות, להיאחז בעומק הרעיוניות האיתנה, מקור חיים תמימים בין נצחיים. שימו לב, זה לא סתם שאדם יבין לאיך העולם מתעלל, איפה הוא צריך לצעוד ומה אלא זה בשלמותו. זה אומר לחיות את האור הזה, לחיות את עם כל החושים והרצונות, כל ההכרות וההרגשות, וכל חיי האדם, וכל עבודת השם שלו, וכל התחושות והרצונות, וכל מה ששייך לאישיות שלו, שהיא כולה תהיה יונקת ונבנית מהרעיוניות האיתנה. היא כל הזמן תרגיש, תראה את עצמה כחייל בצבא השם, במובן הגדול הזה, שהוא הולך... כמו היום שהרב צבי יהודה, אנחנו הגשנו את הרב צבי יהודה שאנחנו חיילים בעם ישראל ההולך להיגאל. וכל מה שאנחנו לומדים בישיבה זה על מנת להאיר את האור של התורה הגואלת, שנצא לעם ישראל, נקרא ונאיר לכולם, כי זה מה שעכשיו נעשה, זה שייך באמת לדור הזה. אבל במובן יותר כללי, אז ודאי, אנחנו שייכים למובן של החיים השלמים, של החיים הגדולים שהולכים ונעשים פה בעולם. יש מקומות שיש מאמר של הרב צבי יהודה בצרור החיים בנתיבות ישראל, על כל החיות העולמית במבט אורגני כזה, ומחבר את כל מערכות החיים עם מדרגות משהו מאוד עמוק. זה שייך למעשה מרכבה. הרב מעריך בזה, באורות הקודש חלק ב' בכל הדברים האלה, וזה מהדברים העמוקים של ספר אורות. אבל הרב עובר פה לדבר על משהו שאנחנו צריכים להבין. עד כאן בסדר? מובן? טוב. הרב אומר, עד שהחיים הולכים באומץ קדושתם, לנצח כולו את המוות, והטוב ממתיק כולו את כל הרע כליל. צריך להבין מה הקשר פה, להבנת מה שאחרי החיים. אז זה, כדי להבין את זה, צריך לראות גם כן, שוב, אורות הקודש חלק ב', הרב יש לו כמה וכמה פרקים בחיות העולמית, הרב כותב, חלק ב' עמוד שימפי, הרב אומר, המוות הוא חיזיון שווא, תומתו היא שקרו, מה שבני אדם קוראים מוות, הרי הוא רק תגבור את החיים ואת עצומתם. את החיים כאילו נשאבים אל החיים הרחבים יותר, שאין במיצרי עולם הזה יכולת להכיל אותם. את החיים יתעלו עד כדי מדרגה שהם ראויים ומתאימים להימסר לרשות הגדולה יותר, הכוללת יותר, הבלתי מוגבלת. מתעלים הם הכהנים בקדושתם מהקשבה השקרית זאת. זאת אומרת, זה שכהנים אסור להם מתאמה באמת, וכי הם צריכים לשמור על המחשבה שכרוכה בעובדה שיש מוות, שהיא הרבה פעמים מחשבה שהיא מגבילה את החיים, נותנת לחיים את המימד הקצוב, הקצר, העכשוויסטי, המימד שלא מחבר מספיק את החיים עם הנצח. הכהנים, זה אצלם הפוך מכל תכונתם. כן, יש כמה פרקים כאלה. יראת המוות היא מחלת, עמוד שם באלף, יראת המוות היא מחלת האדם הכללית הבאה בעקב החטא, החטא יצר את המוות, והתשובה היא התרופה האחת להכחיד אותו מן העולם. כל עמל האדם סובב והולך ולהינצל מן המוות. לא יבוא למטרתו, כי אם בהגדילו את נשמתו ממקורה הפנימי, שהיא תבין שהחיים הם לא נעצרים בעולם הזה. זה הראש לכל התרופות היא אריכות ימים. אז אריכות ימים. אריכות ימים, הכוונה היא להאריך את המבט, לגדל את החיים. כן? אריכות הימים באה על ידי תיקון החיים בכל מובנם, בייחוד במובן המוסרי, הולך ומתרחב, לנתינת מקום מרכזי לכל הטוב בעולם. אהבת החיים, אהבת בני האדם בצורה השלמה, העילאית האמיתית, התאורה, לא אהבת החיצוני שבהם, אלא אהבת הערכי שבהם. אז אדם כולו חי את החיים במובנם הערכי, השלם, התוכי.
למה זה מביא לזה? למה מעשה מרכבה מביאים לדבר הזה?
מעשה מרכבה זה שייך למה שנותן משמעות לחיי האדם, לא רק של עצמו, אלא חיי האדם הם חלק מעלייה שהכל מצטרף בה לחיים יותר שלמים, יותר גדולים, יותר כוללים. וזו הבנה שכל מעשה טוב מוסיף חיים. החיים בכלל תופסים את המובן הזה שהחיים הם בעצם החיים הרוחניים. זה עיקר החיים, ולכן הרוחניות היא בעצם תמצית כל מה שאדם בונה ועושה, והכל מסוגל להיות מחובר לרוחניות הזאת. הרוחניות הזאת אינה הפסק, היא מתגדלת והולכת ונבנית ובונה. ואז יותר מובן לאדם שיכול להיות מקום שבעצם הנשמה ומאווייה והטוב שאדם חפץ בו והרוחניות בגדלותה, אין להם מקום במצרי עולם הזה. עולם הזה הוא רק יכול להיות חלק. גם העולם הזה ביחס לאישיות הפרטית, חלקי מדי. אז אפשר להבין את הצורך בהשקה לעולם יותר גדול. ככה הרב מתכוון כאן. במדבר שור, מדרוש חבב, דרוש לפרשת ויחי, בפרשת השבוע, הרב אומר, כתוב, לא נאמרה גביעה אלא בצדיקים. ויעקב אבינו לא מת. אז הרב אומר, הגביעה היא שייכת למה שמת. יש שתי בחינות במוות. הגוף פסקו כוחותיו לשאת את הנשמה בתוכו. זה גורם למוות. אבל יש גורם אחר למוות, שבעצם מה שהנשמה היא חפצה להתדבק במקור העליון שלה, וכבר לא מספק אותה, ככה הרב כותב בלשון שלא מספק אותה עולם הזה, והגוף כבר לא מספיק בשבילה. אז הרב אומר שבאמת צדיקים זה הדבר העיקרי, ולכן הגביעה היא רק כאילו ביחס לגוף. אבל היה מובן שיעקב אבינו לא מת, משום שהחיים הרוחניים שלו ממשיכים בצאצאיו. אז כאילו אפילו מבחינה הזאת, הנצחית של המוות, היא גם כן לא קיימת אצל יעקב אבינו. לא קראתי את הכל כרגע, אבל פחות או יותר הולך בכיוון הזה. הרוחניות הולכת היא ומתעלה באדם ובעולם בכל רגע של חיים. הנה, זה מה שכל מה שאנחנו אומרים עכשיו.
מה בכוונה
דילגת? מה, דילגתי?
התפיסה.
התפיסה, סליחה. התפיסה השכלית הרוחנית העליונה, כשם שהיא מתממת את הרצון האישי ומעדנת את הקשר החברותי, היא פותחת את החושים הגשמיים והרוחניים להתקשר עם המציאות כמות שהיא. והאושר והעדן, הנוי והנצח שלה הולך ומתגלה לפניה. החיים שבגביעה נעשים רחבים, תיאורים, קדושים ועדינים. והחיים שמחוץ לגביעה וממעלה מהירים תמיד בכל נוגהם. כן, אתם, סוג הרוחניות הזאת שבאה ועוטפת את כל החיים, ממלאת את כולם תוכן אחר, כמו שהרב אומר, היא ממלאת את הכל בתוכן קדוש, בתוכן של טוב, לכל בחינה ובחינה בחושים הגשמיים והרוחניים, מתקשרת עם זה, ולכן נעשים החיים שמעבר לגוף, הם חיים כאילו שאדם יותר שייך להם בתוכן חייו, ואז, ואז באמת מתאים לומר את מה שאומר אחר כך.
הרב עם המציאות כמות שהיא.
מה? להתקשר עם המציאות כמות. כמות שהיא באמת. כמות שהיא באמת. לא במובן הנמוך, אלא כמות שהיא במובן האמיתי שלה. ככה אני מבין. כן? הרוחניות הולכת ומתעלה באדם ובעולם בכל רגע של חיים. וההשכלה העליונה תופסת בהכרתה את הריקום של העילוי, התרקמות. איך העילוי הזה מתרקם והולך ובונה בעולם. היא מתעדנת מרוב זיו ומעדנת את העולם כולו. ואז הוא מגיע, כשהרוחניות משתלמת בקצבתה, חפצה היא מרוב עדנה וסבעון, להעתיק את כוחותיה לכיכר יותר לשדי, כל הסביבה מסתגלת לזה, והד כל העונג מקצה העולם עד קצה הוא נשמע. מה זה כיכר יותר לשדי? כאילו הרוחניות הזאת, שהיא בעצם אותה מערכת חיים שאליה האדם שייך, כבר לא מספק אותה, העולם הזה, היא חפצה כיכר יותר לשדי, יותר מתאים למקום העליון שלה, ו... זה מתבקש כאילו מצד שלמותה הרוחנית, וכל הסביבה מסתגלת לזה. אני חושב שזה ההשפעה של יחיד שמסתלק, מה זה משפיע ובונה בכל המציאות, שזה כמובן יש לזה חשבונות, ויש לזה, לא סתם אדם מסתלק מן העולם, זה לא רק עניין שלו, עניין של כל הציבור כולו. לאור טוב זה, למבט כזה על אותה הפעילה, שחוכמת החיים הבינונית קוראה זה מוות, מחכה העולם. כן, להתעלות מעל המוגבלות של העולם, וההחלטה של הליכה באור האמת העליונה היא מביאה אותו אל מעמד איתן כזה. ואת זה באמת סי, לראות את החיים במובן הנצח שלהם, במובן זה שכאילו אין הפרש בין העולם הזה לעולם הבא, ועולם הבא הוא העולם המבוקש יותר ומשתוקים אליו. אנחנו מוצאים אצל גדולי עולם יחידים שהיה ביטוי כזה. אנחנו כמובן לא חיים את המישור הזה, אבל זה נותן כמובן מימד אחר, ומזה באה ההסתכלות על הצדיקים שהם באמת מסתלקים, אם זה בחינות, כל מיני בחינות שונות של קדושים שהם מסרו נפשם על קידוש השם, שזו בחינה ששייכת לכלל הדור, ששייכת לבחינה של נשמות גדולות מתוך זה.
אחר, כשאנחנו כתוב כאן, כל הסביבה מסתגלת לזה, הוא רומז גם לעניין של הרוחניות, שהיא מתעלה לעולם הבא, לעולם הנשמות, שכאילו העולם יתאים את עצמו לרוחניות של הנשמות.
עולם הנשמות. עולם,
כל הסביבה. של העולם, עד כל כל הסביבה מסתגלת לזה. העולם
מתחילת המתים.
העולם יתאים את עצמו למציאות הרוחנית היותר עליונה, של הנשמה.
אני לא מתוח, אני לא נראה, נראה לי יותר כמו שפירשתי קודם, שכאשר יש העתקה של נשמה אחת שהיא חפצה, דבר פה על ה... או שמדבר פה על ההתעלות כל העולם. יכול להיות. לאור טוב זה, למבט כזה על אותה ההפעלה שחוכמת החיים הבינים קוראה זה מוות, מחכה העולם, החלטה של הליכה בו רמת העליונה, היא מביאה אותו עם מעמד דיתן כזה. החיים החברותיים, כאן במובן הנמוך שלהם, חברותיים במובן של החיים העממיים, עם כל מילויי תיקוניהם, החברה המודרנית, המשוכללת, החופש השכלי והרגשתי, כן, עם כל הרחבתם, אומץ הרוח, וגבורת הבשר עם כל חוסנם ביופיים. כל אלה יחדיו יחוברו למשאלות הנצח, שרק הן ביפטרן תעמודנה לעולם בשעת דוחקו. כל שאין חיבור אל הנצח, כל שאין סולם רוחני שמחבר את הכל למשמעות הנצחית, מה ששייך מלפני העולם ואחרי העולם, אז זה עדיין זמני מוקטן חלקי. רק דעות עליונות שהן נובעות ממקור עליון של חיים עליונים ישיבו לעולם בכל אשר בו, לכל הנשמות העשוקות הארטילאיות תוכו שוכני מאפליות, שוכני חושך, בגביעות חולות, הרוסות ומזוהמות, את עוז גבורת חייהם, את ברק יצפת נצחם, ושלום העולמים בהדר הרוחות לכל בשר, ישוב ויגלה, בגיון עוז, ממה לכל הגי ורעיון מוגבל. כן. טוב, בעזרת השם זה פרקים נשגבים, הרב פשוט מראה לנו את ה... את המהלך הגדול, השלם, של החיות הכוללת שנסוכה בתוך כל מערכות הקודש, בתוך מערכות החיים המהירות, בסדר התעלות העולם, ממעשה בראשית ומעשה מרכבה, בעזרת השם.